אוקיי. אז שוב, קיבלתי השראה מאחד הפתקים שהגיע אלינו הבוקר. אז אני אקריא את הפתק לשונו. אם אני לא המחשבות שלי, העבר, הביוגרפיה, ולא המעשים הם שמגדירים אותי, ולא המחשבות הן שמגדירות אותי, אז מה אני? איך יחד עם ההנחה הזאת נשארים נאמנים לערכים ולא זונחים אותם כסיבה של אי-אחזות? איך ממשיכים להתמיד בקשר עם אדם ולא משתמשים באי-אחזות כסיבה לסיום הקשר? בקיצור, איך לא הופכים לאפתים יחד עם אי-הזדהות? אז אני חושב שהשאלה פה היא לא שאלה בודדת, אני חושב שהרבה מאיתנו חווים לא מעט בלבול כששומעים את הטיצ'ינג הזה על כך שהדברים הם לא אנחנו והם לא שלנו. בלבול מאוד נורמלי ומאוד טבעי, אני חושב ש... אני לא חושב, אני זוכר שאני, כששמעתי את זה בריטריט הראשון שעשיתי בחיי, ריטריט מדיטציה הראשון, הדברים האלה זעזעו אותי, ממש טלטלו אותי, בלתי נתפס, לא מסתדר עם התפיסה הרגילה, לא הסתדר עם התפיסה הרגילה שלי, וזה היה מאוד מבלבל. ואני רוצה להגיד בתור איזושהי הקדמה, שאם זה מבלבל אתכם, ואם זה מזעזע אתכם, זה לא בהכרח רע. אני אפילו חושב שזה טוב. כי הטיצ'ינג הזה הוא לא מכוון לזעזע, הוא לא מכוון כדי להוכיח שמישהו יותר חכם ממישהו אחר. הוא, כמו שאתם זוכרים, נועד כדי לשחרר אותנו מסבל מיותר שאנחנו מביאים על עצמנו. ולפעמים התפיסות הרגילות שאנחנו כל כך אוחזים בהן, כל כך מזדהים איתן, כל כך בטוחים שהם אמת לאמיתה, כי הם ככה, מאז שאני זוכר את עצמי, התפיסות האלה הן הסיבה שכל כך קשה לנו, שאנחנו סובלים שלא לצורך, ולפעמים נחוץ זעזוע כדי לטלטל ולייצר איזה סדק או סדקים בתפיסות הרגילות שלנו כדי שמשהו אחר ייכנס. כל עוד התפיסה הרגילה שלנו כל כך חזקה ואנחנו כל כך פיתוחים בה, יהיה לנו קשה להרפות מענה ולנסות להתבונן או לאמץ תפיסה אחרת. אז אני אומר את זה כסוג של הקדמה, שאם תזדעזעו, או אם אתם מרגישים חוסר הסכמה, ואם אתם מרגישים שזה ממש לא מתיישב עם מה שאתם מכירים, הכל בסדר, ופשוט תקשיבו ותנסו לתת למקומות יותר עמוקים, יותר אינטואיטיביים, להינגע מהדברים האלה. לאו דווקא, אל תתנו להיגיון הבריא לשלוט בשמיעה שלכם. אל תאבדו את ההיגיון הבריא בשום אופן, אבל נסו להקשיב במקומות גם אחרים. אז, והקדמה נוספת, זה שאי-האחזות לא, זה לא אומר אי-קשרות. נדמה לי שדיברתי על זה לפני יומיים, אני לא בטוח, אבל כנראה שצריך להגיד את זה עוד. אי-אחזות זה לא אומר אי-קשרות, היקשרות של אדם אל אדם אחר, היא בבסיס של הרקמה האנושית שלנו. אנחנו לא יכולים לנהל חיים בריאים, שמחים, מאושרים, בעלי משמעות, בלי להרגיש קשר עמוק. תזכרו מה רני סיפרה אתמול, אינטימיות, בלי להרגיש אינטימיות עמוקה עם עצמנו, עם אחרים, עם כל מה שמופיע. אינטימיות וקשר זה הרקמה שנותנת הרבה טעם וצבע לחיים. וקשרים עמוקים וקשרים אוהבים וקשרים של תמיכה ושל פרגון ושל אכפתיות נחוצים לנו. ואי אחזות זה לא אומר אי קשרות, זה אומר שאנחנו חיים קשר עמוק, אבל יש מה פחות את ההתניה שהדבר שאני קשור אליו הוא שלי, הוא אני, הוא... זה לא זה, אין צורך בזה, ואפשר לתת כל מיני דוגמאות. האם את כל הדברים שאנחנו אוהבים, האם אנחנו צריכים שהם יהיו שלנו כדי שנאהב אותם? למשל, הטבע המופלא הזה, הציפורים, השמיים, העצים, האם אנחנו זקוקים להרגיש שהם שלנו כדי להרגיש חיבור עמוק וכדי להינגע וכדי לחוש הערכה ויופי ו... אז לא בהכרח. אז האני והשלי זה תנועה נוספת שהתודעה עושה, ורק התודעה עושה את זה, זה קורה בתודעה, שהיא אומרת, הדבר הזה הוא שייך לי, הוא שייך לי. ובעניין הזה, מזכיר לנו חליל ג'ובראן, מצטט היום כמה משוררים סופים, ילדיכם אינם ילדיכם, כי פרי געגועי החיים אל עצמם. באים הם הדרככם, אך לא מכם. חיים עמכם, אך אינם שייכים לכם. תנו לילדיכם את אהבתכם, אך לא את מחשבותיכם, כי להם הגיגיהם. גופם ישכון בביתיכם, אך לא נשמתם. כי נשמתם מסתופפת בבית המחר. שם לא תוכלי לבוא, שם לא תוכלו לבוא, אף בחלומותכם, בחלומותיכם. אפשר לכם לחפוץ להיות כמותם, אך אל לכם לעשותם כמותכם. כמותכם. כי החיים פניהם קדימה, לא לאחור, והם לא יתרפקו על האתמול. אז אפשר לזכור שאנחנו אוהבים את מה שאנחנו אוהבים בגלל שהדברים אהובים, לאו דווקא בגלל שהם שלנו. ככל שאני מרגיש שהילדים שלי הם שלי, אז הקשר שלי איתם יותר מסובך. למשל, כשהילד שלי עושה משהו הפוך למה שאני חושב שהוא צריך לעשות, מתנהג הפוך למה שאני חושב שככה צריך להתנהג, אני מאוד מתבאס, ואני יכול לכעוס, ואני יכול להיעלב, כי איך הילד שלי עושה את הדבר הזה? מה זה אומר עליי? אם ילד אחר עושה את זה, זה לא כך אכפת לי. אז הבעיה היא עם השלי, וכשאני יכול להסתכל על הילד שלי, על הבן שלי, כיצור שלם, ולא כשלי, אז אני רואה אותו בצורה הרבה יותר שלמה, ואני יכול להעיר לו, אולי עדיף להתנהג ככה, אולי הדבר הזה זה לא הצורה הכי טובה להתנהג, אבל אני לא נעלב מזה, אני לא נפגע מזה, ואני לא מרעיל את היחסים שלנו בהתניות שיש לי על מידת הבעלות שיש לי עליו. ואם זה נכון על הילד שלי, זה על אחת ואחת נכון על בת זוג שלי, וכל מה שמאוד יקר לי. אז הדרמה מנסה ללמד אותנו על הזדהות, הנטייה הזאת של לקחת בעלות על דברים שנראים לנו שהם מטבעם, מתוך עצמם, שייכים לנו ושלנו, ולייצר זהות מתוכם, לבנות זהות, ואתם מבינים שזהות זאת פעולה שאנחנו עושים. אנחנו יוצרים זהות. אני זה כזה, אני זה כזה, אני ישראלי, אני... זה משהו שהתודעה עושה, זה לא קיים בפני עצמו. אז הפעולה הזאת היא צורה עדינה וחזקה של אחיזה שיכולה לייצר הרבה סבל מיותר. סבל לא נחוץ, שאנחנו לא חייבים אותו. וככל שאני מזדהה עם רעיון, ואני מזדהה עם הרבה רעיונות, ככל שאני מגדיר את עצמי על סמך רעיון שאני מאמין בו, או על סמך תפקיד שאני ממלא, אז אני מוגבל יותר. אז אני זה הרעיון. אני זה התפקיד. אם אני, ואם מישהו תוקף את הרעיון, או מתנגד לרעיון, אני מרגיש פגוע עד נעמקי נשמתי, הוא פגע בי. ואם הרעיון הזה, מישהו אומר שהרעיון הזה לא שווה, אז אני יכול לצאת ולהילחם. לא בגלל שהרעיון הזה נכון או לא נכון, הרעיונות יכולים להיות מאוד נכונים ומאוד ראויים, אבל ההזדהות עם רעיונות מצמצמת אותנו. ההגדרה שלנו, ככל שאנחנו מגדירים את עצמנו על סמך משהו, אז אנחנו מצומצמים, אנחנו מוגדרים, אנחנו שמים גדר, ואין לנו הרבה חופש. אז אנחנו הדבר. נניח, אחד ההזדהויות שאנחנו נושאים איתנו, אני חושב שכולנו מרגישים במידה כזאת ישראלים, נכון? אבל האם זה באמת מה שאנחנו? כשאנחנו עושים מדיטציה, הנשימה שלנו היא ישראלית? כשאנחנו עושים אהבה, אנחנו ישראלים? כשאנחנו שוחים, כשאנחנו הולכים, כשאנחנו... איפה ישראליות ברגעים האלה? ברגעים מסוימים אנחנו מרגישים יותר ישראלים, ברגעים אחרים אנחנו מרגישים פחות ישראלים, ברגעים אחרים אנחנו מרגישים בכלל, יש מקומות שזה לא רלוונטי בכלל. אז תשימו לב שזהות זה איזשהו מלבוש שאנחנו לובשים, ולפעמים אנחנו לובשים אותו והוא מאוד מחמם אותנו, ולפעמים הוא ממש לא נחוץ, ואנחנו אפילו לא שמים לב, אנחנו פושטים אותו, הוא לא נהיה, הוא לא רלוונטי. הוא פשוט לא משמש אותנו. הישראליות לא משמשת אותי כשאני חותך סלט. היא משמשת אותי כשאני... היא משמשת אותי ישראליות. הזמן האחרון היא נורא מבאסת אותי, זה ללא ספק. אבל הישראליות משמשת אותי כשאני נמצא בחוץ לארץ בין אנשים שלא ישראלים, והם חושבים שאני ישראלים, והם שואלים אותי לישראל, אז אני מרגיש שמה יותר ישראלי. כשקורה משהו במדינה הזאת, אני מרגיש שזה נוגע לי, כי אני מרגיש ישראלי. אז יש מקומות שאני מרגיש ישראלי, אבל אני לא כל הזמן מסתובב עם הישראליות על החזה שלי, ואני לא חי את החיים רק דרך משקפיים של ישראל. זה היה מאוד מאוד מאמלל, ואתם איתי, אני חושב. אז הבודה אומר לנו, ויש לנו הרבה, זהויות, נכון? אנחנו לא רק ישראלים, אנחנו גם, לא יודע מה, יהודים, זכר, נקבה, אבא, בן, רופא, גנן, מובטל, מתרגל. עכשיו יש לנו זהות חזקה של מתרגל, ומן הסתם מושלכת פה זהות של מורה, זה מורה וזה תלמיד. אבל איפה זה באמת נמצא? האם זה באמת שמה? האם המורה באמת נמצא שמה? זה פשוט זהות. שנוח להלביש אותה, כשיש סיטואציה של תלמיד ולימוד, ויש מישהו ותיק יותר, אז קוראים לו המורה, והמורה קצת מרגיש מורה, אני מקווה מאוד בשבילו שלא מרגיש יותר מדי מורה, ונוצרת איזושהי מערכת יחסים סביב ההוראה. אבל שזה, כשהולכים, עד מתי אנחנו נשארים תלמידים? מרגע, מתי אנחנו מפסיקים להרגיש תלמידים? מרגע שנגמרת הסיטואציה של תלמיד ומורה ולימוד, אנחנו לא מרגישים תלמידים. אז זהות משמשת אותנו, אבל אומר לנו הבודה, כל דבר שנזדהה איתו חזק מדי, כל דבר שנגדיר את עצמנו חזק מדי, יגרום לנו בסבל, לסבל בהתאם. כעוצמת ההזדהות, כעוצמת האחיזה ברעיון, ככה יהיה עוצמת הסבל שנסבול. אז תשימו לב, אם אנחנו בטוחים שאנחנו הגוף, והגוף הוא שלנו, זאת אחת ההזדהויות החזקות ביותר שלנו, אפשר לכבד את זה, אז כשהגוף יזדקן והגוף יחלה, אנחנו נסבול. ככל שנזדהה עם הגוף, נסבול כשהגוף יהיה חולה. ככל שנדע שהטבע של הגוף הוא לחלות ולהזדקן ומתישהו למות, נסבול פחות. למות, הגוף ימות, אין ספק בזה, אבל הסבל לא יהיה הכרחי, הוא יהיה פחות נוכח שמה, ולא שנשמח למות. ככל שאנחנו מרגישים שאנחנו הרעיונות שרצים לנו בראש, והם שלנו, אנחנו סובלים אימים. שימו לב כמה קשה לכם עם מחשבות. ומה זה מפריע לכם שמישהו לידכם חושב מחשבות, את אותם מחשבות, את אותם שטויות במיץ עגבניות. לא יודע מה אתם חושבים מדיטציה, לי יש הרבה מחשבות שטויות. אם היה רץ בראש שלי המחשבות של מישהו אחר, הייתי מוטרד מזה? הרבה פחות, נכון? זה בסך הכל סרט של מישהו. למה אני כל כך מוטרד במחשבות האלה? אם היינו מחליפים בינינו את המחשבות, אף אחד מאיתנו לא היה סובל. כל אחד היה משועשע וצוחק. ואומר, וואלה, מדהים, הרץ בראש שלו. אז הסבל הוא לא בגלל המחשבות. הסבל הוא בגלל זה אני וזה שלי, ואם המחשבה מחרפנת, אז מה זה אומר עליי? אז אני מחורפן. אז אנחנו יוצרים זהות מתוך המחשבה. והבודה אומר, אל תעשו את זה, בבקשה אל תעשו את זה. אם אתם רוצים לסבול, תעשו את זה בכיף. ואם בא לכם להפסיק לסבול, אל תעשו את זה. אז מה זה האני? וחשוב לומר שהבודה לא אמר שאין אני. לא אמר דבר כזה. הוא לא ניסה בכלל להגדיר את האני. האני זה כל מה שאנחנו חושבים שזה אני. אז אנחנו חושבים שזה אני. האני זה רעיון שמגדיר. זה מושג שהתודעה מלבישה על התופעות. הבודה לא אמר אין אני, אבל הוא אמר, הוא לא ניסה להגיד מה כן אני. הוא אמר, כל פעם שאתם תתבוננו עמוק לתוך ההוויה שלכם, לתוך ההתנסות הישירה שלכם, ותנסו למצוא את האני הזה, לא תוכלו לעשות את זה. לא ניתן יהיה למצוא את האני. האני לא נמצא בגוף. האם מישהו ראה פעם אני בתוך הגוף? האם הגוף אמר אי פעם אני? הגוף הוא גוף. הגוף, הבודה אגב, לא שלל את התופעות. הגוף מופיע, אין ספק שיש גוף. הבודה לא אמר אין גוף. הגוף מופיע, הגוף חי, הגוף נראה בצורה מיוחדת, והגוף הזה נראה בצורה מיוחדת, והגוף הזה. אז יש גוף, ויש תחושות, ויש מחשבות, מופיעות מחשבות, נעלמות מחשבות, מופיעות רגשות, מופיעה אהבה, מופיע קשר, מופיע ליטוף, מופיע אכפתיות, הכל מופיע. ואני זה איזשהו רעיון שאנחנו מלבישים על ההופעות האלה. ואגב, הוא לא רעיון רע. רעיונות, בעולם הרעיונות, רעיונות זה דבר מאוד טוב. מאוד חשוב שנדע שלפעולות שלנו יש תוצאות. שנהיה מאוד קשובים לפעולות שלנו, כי יש להם תוצאות, ואנחנו נהיה חלק מהמעגלים שניסה ונחווה את התוצאות. לא משנה אם אני מסתובב עם תחושת אני, ואני בטוח שזה אני, או אני מסתובב ואני יודע שאני זה רעיון מארגן, שאני נושא אותו בכלילות, כמו אותו בגד, כשחם אני לובש, כשקר אני פושט. אם יקיש אותי נחש, זה מאוד יחב כך או אחרת. אז לא משנה אם אני חושב שאני זה יונתן, אני פשוט יודע שיונתן זה רעיון מאוד טוב לארגן את הדברים ולדעת ככה וככה, אני אתנהג באותה מידה מול הנחש שנושך, שיכול להקיש, ואני אתנהג באותה מידה מול מישהו שקשה לו, כי אני יודע שלפעולות יש השפעות על החוויה המיידית פה ועל החוויה המיידית שם, לא משנה אם נקרא לזה אני או אחר. אז בקטע האחרון של סוטרת לא עצמי, הבודה אומר, הוא אומר את זה בצורה שיטתית לגבי כל המרכיבים, כל המצרפים של החוויה, שאנחנו בדרך כלל נוטים לזהות אותה, הוא אומר את זה בקשר לגוף, הוא אומר את זה לגבי התחושות, הוא אומר את זה לגבי התפיסות, הוא אומר את זה לגבי המחשבות, הרגשות, הזיכרונות, ולגבי ההכרה. ופה הוא מדבר על ההכרה, על היכולת המופלאה לדעת דברים, להכיר דברים. כל הכרה שהיא, אם בעבר, בעתיד או בהווה, פנימית או חיצונית, גסה או מעודנת, פשוטה או אילאית, רחוקה או קרובה, כל הכרה שהיא צריכה להיראות כפי שהיא באמת, ועם הבחנה נכונה, כי זה לא שלי, זה לא עצמי, זה לא אני. בודה מציע לנו דרך הסתכלות להתבונן על התופעות, עדיין בהיותנו, בתופסנו אותם כאני עצמי, ולראות איך זה מרגיש כאשר אנחנו באמת מאמצים את הנקודת הסתכלות שהיא עדיין לא החוויה הישירה שלנו. זה לא אני, זה לא שלי, זה לא מי שאני עצמי. וכאשר רואה זאת הנזיר הנאצל, המתרגל המיומן, לאחר שהודרך, הוא מפתח התפכחות ביחס לגוף, התפכחות ביחס להרגשה, התפכחות ביחס לזיהוי, לתפיסה, התפכחות ביחס לתופעות מנטליות, למחשבות, רגשות, זיכרונות, התפכחות ביחס להכרה. ומתוך ההתפכחות הזאת, הוא מפתח חוסר תשוקה וקור רוח. הוא משוחרר לגמרי. ועם השחרור המלא, מופיעה הידיעה, שחרור מלא. אז הבודה מציע לנו דרך תרגול. כמו שאנחנו מתרגלים מדיטציה, ובהתחלה אומרים לנו, תשימו לב, תשימו לב, תשימו לב לנשימה. זה מאוד פשוט, אבל רוב הזמן זה לא אפשרי. רוב הזמן אנחנו מנסים לשים לב לנשימה, ואנחנו לא מצליחים. אז מה, זה לא נכון לשים לב לנשימה? אז אנחנו מתאמנים, מתאמנים לאט, לאט, עוד ועוד, שוב ושוב, משהו לאט לאט מסתנכרן ומשהו מתאפשר, משהו משתנה בחוויה שלנו ואנחנו יותר ויותר. ואותו דבר הוא אומר לגבי תפיסת אני. תתבוננו על הדברים שבדרך כלל, שרוב הזמן ואולי כל הזמן אנחנו מסתכלים עליהם וחושבים ומאמינים ותופסים אותם כאני ושלי, מחשבות, רגשות, הלכי רוח, תחושות, ותאמצו דרך הסתכלות שמזכירה לכם את האפשרות שזה לא כך. המחשבה הזאת היא מחשבה. היא לא שלי, היא לא אני, היא פשוט מחשבה שעוברת. התחושה הזאת היא פשוט תחושה. הרגש הזה, הלך הרוח הזה, העצב הזה, הכעס הזה, כל מה שמופיע, וככל שתתאמנו בזה יותר, ישנה הסתברות, אפשרות, שמתישהו יהיה איזושהי תזוזה, יהיה איזשהו סדק בשכנוע הפנימי, באמונה, בוודאות שאנחנו בדרך כלל הולכים איתה, שזה אני, שזה שלי, יתאפשר, משהו יזוז שם, ותהיה לנו פתאום הצצה ישירה, ואז מה שהכי חשוב, לבדוק איך זה מרגיש על החוויה. באמת, אפילו לא צריך לבדוק את זה בצורה מודעת, החוויה משתנה מיד. כאשר יש סינכרוניזציה, כאשר זה באמת מתחבר לנו, שאנחנו באמת מצליחים להסתכל על משהו שעד עכשיו תפסנו כאני ושלי, משהו בהתנסות הישירה שלנו מוקל. הסבל, הדוקה, הסטרס, הפחד, הדאגה, האנגזייטי הבסיסי שלנו, משהו שם נרגע, ומשהו שם מבין, ומשהו חווה, וואו, זה כל כך קל, וזה גם באותו רגע מרגיש כל כך ברור, וכל כך נכון, שאנחנו יודעים שזה לא רק נכון, אנחנו גם יודעים שזה מקל, שזה אכן יותר קל לחיות ככה. אז זה מה שהבודה מציע, הוא מציע דרך הסתכלות, דרך התבוננות, ומתרגלים את זה, עד ש... רגעי החסד קורים, ונהיה לנו או שההבנה שלנו מסתנכנת וכבר לא רבה עם זה, או אנחנו אומרים, וואלה, זה באמת נכון, זה באמת נכון, כשאני מסתכל על מה שקרה אתמול ועל הכעס שעליו, זה באמת רק כעס, ועכשיו יותר קל לי, אתמול לא היה לי קל, ועכשיו שאני מסתכל על זה. אז באופן שבו זה מתאפשר לנו, ולכל אחד זה מתאפשר בהיבטים שונים, ושמענו פה לא מעט, גם היום וגם אתמול וגם שלשום, שמענו לא מעט שיתופים מכם, בקבוצות ובפגישות אחד על אחד, ההבנה הזאת מחלחלת. היא מחלחלת והיא מקלה, ואתה רואה את האור בעיניים, ואתה רואה את החיוך, ופתאום משהו שהיה נורא מסובך, כבר פחות מסובך, ואיזשהו מערכת יחסים עם רגשות, עם אשמה, עם איזה תפיסות כאלה ואחרות, משהו שם מוקל. וואלה, זה באמת, באמת רק רגש, זה באמת רק מחשבה. אז הבודה אומר לנו, זה לא שאין אני, זה אומר להסתכל על הדברים, בעיקר כשיש דוקה, כלא אני, כלא שלי, מוביל אותנו לשחרור מסבל, מאותו סבל שאנחנו חווים באותו רגע. והוא לא שולל את מה שאנחנו תופסים כאני, הוא לא שולל את הדברים עצמם. גוף, בהחלט מופיע גוף, רגשות, אינטליגנציה, תבונה, התבוננות, הקשבה, יצירתיות, ייחודיות, כל מה שכל כך יקר לנו, אי אפשר לקחת אותו. אפשר לקחת את האהבה שלנו, אפשר לקחת את השמחה שלנו, אפשר לקחת את מערכות היחסים. אז שמה לא מתערער דבר, הבודה רק אומר, הדרך המסוימת שבה אתם אוחזים, מזדהים, שואבים זהות מתוך זה, לא צריכה להיות כל כך הדוקה. והוא אומר גם, במקומות אחרים, חשוב מאוד שנסתובב בעולם, כן, עם תחושת עצמי ברורה ואפילו יציבה ואפילו מיטיבה בשאר ההקשרים. חשוב מאוד שנדע שיש קשר בין הפעולות שאנחנו עושים לבין התוצאות שלהם. חשוב מאוד שמישהו אומר, יונתן, נדע שהוא מתכוון אלינו, ולא נסגל למי הוא מתכוון, אין דבר כזה, יונתן. הבודה דיבר כל הזמן, אני חוויתי, אני אומר לכם, אני יודע, אני ראיתי, אי אפשר לתקשר, אי אפשר לנהל מערכות יחסים ללא תפיסה עצמית. תפיסה עצמית מאוד חשובה, ואני אגיד אפילו שככל שמתרגלים מדיטציה, לא רק מדיטציה, גם את הדרך הדרמה בכלל, תפיסת העצמי משתפרת ונהיית מיטיבה יותר ככל שהתרגול עובד עבורנו. למשל, ככל שאנחנו שמים לב יותר, ככל שאיכות תשומת הלב בנו גדלה, איך זה משפיע על תפיסת העצמי שלנו, על הדימוי העצמי שלנו? הוא הופך לטוב יותר, למיטיב, נכון? אנחנו מרגישים תחושה של מסוגלות, והתחושה של מסוגלות, ולהרגיש טוב בתוך עצמנו, זו תחושה מאוד חיובית. ככל שאנחנו נדיבים יותר, ככל שאנחנו חומלים יותר, ככל שאנחנו יכולים לשים לב יותר לאחרים, אנחנו מרגישים יותר טוב או פחות טוב? הרבה יותר טוב. אז האיכויות של הדרך עושות כמה דברים, בו זמנית. הם, ככל שאנחנו מתיימנים באיכויות של הדרך, הדימוי העצמי שלנו צפוי להשתפר ולהיות יציב יותר ולנוח יותר, תחושה של מסוגלות, תחושה של ערך, תחושה של אכפתיות, תחושה של מועילות לאחרים, אני יכול לשים לב, אני יכול לתת, אני יכול לוותר, אני יכול להיות, כל הדברים האלה. אז זה קורה כי האיכויות שבנו, האיכויות המיטיבות משתפרות, ואז גם תחושת הערך העצמי משתפרת, וזה טוב, וזה חשוב. כשהאיכויות האלה משתפרות עוד ועוד ועוד ועוד, הן עושות גם את התהליך להתבונן באותה תפיסת עצמי, ולראות שהיא לא צריך לאחוז בה חזק, שטוב לדעת להרפות מנה, שהיא חשובה בסיטואציות מסוימות, אבל הרסנית בסיטואציות מסוימות. כשאנחנו מחזיקים בה חזק מדי, היא מקישה אותנו, היא מכאיבה לנו. כשאנחנו מחזיקים בה בקלות, היא יכולה לשרת אותנו. אז אנחנו לומדים את הגמישות הזאת, שרני דיברה עליה היום בבוקר בהנחיות, של לאמץ פרספקטיבות שונות, להיות מסוגלים להסתכל על כל סיטואציה, על כל מצב שאנחנו נמצאים בו ביותר מאשר נקודת מבט אחת. לפעמים לחיות מתוך תפיסת עצמי, זה יהיה הדבר המועיל ביותר, ולדעת שכרגע להרעיף על עצמי אהבה וחמלה ואכפתיות, זה הדבר הכי מיטיב שאני יכול לעשות. ולפעמים להרשות לעצמי לשחרר את תפיסת העצמי, ולהזכיר לעצמי שלא חייב, זה יהיה הדבר המועיל ביותר לעשות. אז הם לא מתנגדים, זה נקודות מבט, לפעמים טוב לאמץ נקודת מבט של אני, לפעמים כדאי להרפות ממנה. אנחנו גם יכולים לראות שתפיסת האני הזאת היא לא קפואה. יש לנו הרגשה שלא משנה איפה נהיה ומה נעשה, תמיד יש שם יונתן, וזה תמיד אותו יונתן בדיוק, והיונתן הזה לא משתנה. משתנים דברים, משתנים, הגיל משתנה, השערות משתנות, הקמטים באור משתנים, ויש הרבה נקודות, הרבה קמטים, והיכולות משתנות, אבל היונתן הוא אותו יונתן. מה שאנחנו מפספסים, זה שיונתן זה רעיון שמתייצר, נוצר, מורכב כל הזמן על החוויה, כמעט כל הזמן, תודה לאל, לא כל הזמן, ורעיונות זה דבר קבוע, נכון? ישראלי זה אותו רעיון, לא משנה אם אני אחזיר את זה עכשיו, בעוד שנה, ישראל, רעיונות, הם קבועים, מושגים זה דבר קבוע. אבל מכיוון שהרעיון הזה נוצר כמעט כל הזמן וכל כך הרבה וסביב כל פעולה, אז אנחנו בטוחים שזה באמת קיים שם. תקשיבו עכשיו, תהיו רגע בהקשבה, לשם. הוא לא משתף איתי פעולה. אז מה שמעתם? מה הייתה החוויה? בוא נשאל את זה ככה. מה הייתה החוויה? ציפייה. הוא משתף איתי פעולה. מה הייתה החוויה? היה שמיעה, נכון? הייתה חוויה של שמיעה. איך זה הופיע בתודעה? מה הופיע בתודעה שלכם? הופיע שמיעה, נכון? האם הופיע עוד משהו חוץ משמיעה? אני לא יודע. בדרך כלל, כן, זה היה נעים ולא נעים. האם הופיע לכם גם באיזשהו שלב אני שומע? לא. איזה יופי. נפלא. והאם זה היה נעים להיות עם השמיעה ובלי לחשוב על יונתן ששומע, או על לילך ששומעת, או שרון ששומעת? זה די נחמד לשמוע ולא לייצר יונתן באותו רגע, נכון? אז תשימו לב, מעתה ואילך, שיונתן, שאני, ששלי, זה רעיונות שצצים בהכרה, שמתפבריקים, מורכבים, מתייצרים, כל אלה, כמעט בסמיכות לב ובעקבות כל פעולה או כל גירוי שמופיע בתודעה. מופיע נשימה, אז החוויה היא אני נושם. נכון? מופיע מילה, אז החוויה היא אני שומע או אני מדבר. אז החוויה הישירה היא של פעולה, עירוי, צליל, והחוויה הראשונית, ועליה התודעה מרכיבה, ואין את מי להשים, זה פשוט ככה, מרכיבה אני, היא מרכיבה שלי, מופיע רגש, היא אומרת, שלי, מופיע, זה אומרת, אני. אז צריך להבין שאין פה אשמים, אין פה מישהו לא בסדר, פשוט צריך להבין שזה ככה, זה ההתניה הבסיסית של התודעות להרכיב תפיסת עצמי סביב אירועים שאנחנו מאמינים שקשורים לאותו עצמי. אז זו תודעה שמייצרת את עצמה, תפיסת עצמי שנוצרת בתודעה. ואם אנחנו יודעים את זה, וככל שאנחנו יודעים את זה, אז אין עם זה בעיה, כי זה פשוט. תפיסה שמופיעה בתודעה, הרכבה של התודעה, הפיברוק של התודעה. ותשימו לב שהפיברוק הזה יש לו, יש לו, הוא מופיע במינונים שונים, לפעמים. המינון הזה הוא מאוד חלש, הוא מאוד עדין, כמו עכשיו שהיה, שמעתם את הצלצול, ופשוט הייתה שמיעה, לא נוצר שם הרבה אתם, חוויה. ולפעמים מופיע איזשהי גירוי ונוצר הרבה אני, אוקיי? למשל, כשמופיע כעס, נוצר שמה מעט אני, ומופיע, נוצר שמה הרבה אני. המון, אוקיי? אז תשימו לב שיש קשר הפוך בין תופעת האני, הופעת האני, הרכבת האני, לבין ה-well-being שלנו. כשיש הרבה אני, בדרך כלל לא טוב לנו. תפיסת האני מתעצמת, מתנפחת, מתפברקת, ככל שהיא מתפברקת יש יותר סבל. זה מה שאומר לנו הבודה. וככל שתפיסת האני דואכת, נחלשת, אז יש קיום, יש גם אחרים, יש גם ספייס, והחיים פחות פרובלמטיים. אז ככל שאנחנו רואים את זה בהתנסות הישירה, אנחנו מבינים כמה דברים. א', שלא חייבים תפיסת אני חזקה ובמרכז כדי לחיות טוב. זה ממש נעים לחיות עם פחות יונתן. זה ממש נעים לטייל בטבע ופשוט ליהנות מהטבע, ולא כל הזמן לחשוב, יונתן נהנה מהטבע, יונתן... זה יהיה סיוט הרי, אם אפשר יהיה ליהנות מהטבע, שגם אני אהיה יונתן. ולחליפין שיש לנו מידה מסוימת של השפעה על זה. בכמה שאנחנו נתרגל להזכיר לעצמנו, לא צריך, לא צריך. זה מתפברק, אבל אנחנו יכולים to take it easy, אנחנו יכולים לא להאמין לזה, לא להזין את זה. כן, הכעס שלי, ומה זה אומר עליי, והוא... כי ככל שאנחנו מזדהים עם מה שקשה לנו, הקיום שלנו פי 10 יותר קשה. לא מספיק שהופיע כעס, כעס לאף אחד לא נעים, אבל זה שהוא שלי, מה זה אומר עליי? וזה שהוא שלי, אז מה זה אומר על האחר, שהוא פגע בי, וכל כך הרבה אני, אי אפשר לישון בלילה, הוא עשה לי את זה, והוא עשה לי את זה, והוא עשה לי את זה, והוא עשה לי את זה. ויש שם כל כך הרבה אני, שאפשר לנוח, לא רואים את העולם. כל העולם הוא רק לטובתי או נגדי, כשיש הרבה יונתן. אין מקום לאחרים. כל מה שאחר הוא רק ביחס ליונתן. זה סיוט לחיות שיונתן במרכז. אז אנחנו יכולים להשפיע על זה, באופן שבו אנחנו מתבוננים על הדברים, אנחנו יכולים לייצר או לראות את הייצור של היונתן של האני, ולקחת אותו ברצינות או לקחת אותו בצחוק, ולהזכיר לעצמם, לא, זה רק הרגל, זה רק הרגל, כמו שאנחנו רואים שהכעס זה הרגל, וכמו שאנחנו רואים שהתסכול זה הרגל, וכמו שאנחנו רואים שהשיפוטיות זה הרגל, אז גם היונתן זה הרגל. זה רק הרגל. וכמו שאמרתי, יש רגלים טובים, לפעמים טוב להשתמש ולדעת את זה. אז זהו, אז אני רוצה להגיד עוד מעט דברים, ושדרך מיומנת, אחת הדרכים המיומנות, יש הרבה הרבה תרגולים איך אפשר ליישם ולראות את הדברים כפחות אני ופחות שלי, ומן הסתם נזכיר את זה עוד בהמשך, מחר. אחת הדרכים זה דווקא לתרגל את זה, במיוחד להיזכר בהנחיות האלה, דווקא כשקשה, דווקא כשיש יותר דוקה, דווקא כשאנחנו סובלים ממחשבות תורדניות ופחד ושיפוטיות ואשמה ו-whatever, ולמה? כי כמו שאמרתי בהתחלה, התפיסה הרגילה שלנו היא מאוד חזקה, תפיסת העצמי היא תפיסה מאוד חזקה ומוצקה וקשה לערער אותה. וככל שקשה לנו יותר, ככל שאנחנו סובלים יותר, ככל שרע לנו יותר, ואנחנו מנסים ומנסים ושום דבר לא עובד, אז מתפתחת בנו איזושהי מוכנות לנסות משהו אחר, כי שום דבר לא עובד. יכול להעיד שלי פריצות הדרך בהצצות האלה של לגלות ש... מה שהייתי כל כך בטוח שזה אני ושלי, כשהתאפשר לי לראות שזה לא ככה, זה היה כשכבר התייאשתי, ששום דבר לא עבד, שהייתי כל כך מחורפן מהפחד ומהמחשבות ומהדאגה, כל פעם דוקה אחרת, ושום דבר לא עובד, וכששום דבר לא עובד, טוב, מה אפשר לעשות? אז נקשיב למה שהמורה אומר, מה נמלא פה. ואז, בלית ברירה, משהו הבין. משהו נפתח, וזה לא רק התנסות שלי, זה גם התנסות של חברים לדרך ושל תלמידים שפה בריטריטים לוקחים את ההנחיות האלה ומיישמים אותם עם פחד מאוד גדול, מסתובבים עם פחד, 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 ואז מזכירים לעצמם ממש את מה שהבודה אמר, זה לא אני, זה לא שלי, זה לא מי שאני, ואופ, נעלם הפחד. משהו הבין, משהו הפסיק להזדהות עם הפחד, ווואלה, זה באמת נכון, זה באמת משחרר. אנשים עושים קפיצות דרך משמעותיות בחיים, ולפעמים המון המון דוקה זה זמן מאוד טוב לתרגל. ואין פה הבטחה שזה לא יעבור. גם זה יתפוגג, גם החוויה של וואלה, זה לא אני, וואלה, זה לא שלי, וואלה, היונתן הזה זה רק רעיון, ואתה מתפוצץ מצחוק, ואתה פשוט בטוח שהתעוררת וזהו זה, ולמחרת אתה מתעורר בבוקר, ואתה מאוד יונתן. וזה בסדר גמור. אתה מאוד יונתן, וזה דרך ראייה, החוויה חלפה, אבל ההבנה נשארה. ההבנה נשארה, התפיסות הישנות עדיין יש להם נפח והרגל, אז הן חוזרות ו... אבל קודם כל אתה יודע שזה רק תפיסות, אתה כבר יודע שזה לא אמת, ואתה יודע לחלץ את עצמך יותר ויותר ולהזכיר לעצמך כשנתקעת, כשהתקבעת, כשנאחזת חזק מדי ואתה מרגיש שאתה סובל, וואלה, אני יכול לשחרר, אני יכול להסתכל על הכעס הזה ככעס, אני יכול להסתכל על היונתן הזה ולראות שיש עוד נקודות מבט ומשהו נהיה קל יותר. אז תובנה, זה משהו שיש הבנה ויש התנסות, ויש גם את ההבנה מה עשינו, ואנחנו יכולים ליישם את זה שוב ושוב. אז זאת דרך שמתרגלים אותה עוד ועוד שוב ושוב. ובהקשר הזה אומר אוטה ז'ניה, מורה בורמזי, מורה ויפאסנה, מדיטציה בורמזי, אומר, אפילו אם המיינד, אינו באמת מבין או רואה את הדברים בדרך זו, כריקים, כאינם שלי, כאינם אני, השימוש בהבנה האינטלקטואלית מקטין את המוח, מקטין את הבורות, אשר בדרך כלל נוכחת. בורות זה לחשוב שזה אני, זה שלי. אם אינך מביא לפחות את ההבנה האינטלקטואלית, מה שישנו שם זה רק בורות. על ידי כך שאנחנו מביאים חוכמה, אנו נותנים למיינד כיוון, כיצד להתבונן וכיצד לתפוס את התופעות. וברגע שנתנו למיינד כיוון, המיינד ממשיך ליישם את זה במהלך המדיטציה, ובזמן כלשהו ההבנה תופיע. נראה לי שזאת חיה מאוד מאוד חשובה, לזכור שזה תרגול, ועדיין אין לנו את ההבנה, ואנחנו נותנים כיוון שיכול להוביל אותנו להתנסויות מאוד משחררות. עשוי להוביל אותנו, מתי ואיך זה יקרה, אין הבטחה. אז אני רוצה לסיים ולחזור לשאלה שנשאלה בהתחלה, אם אני לא המחשבות שלי, העבר, הביוגרפיה, אם אני לא המעשים, אם לא המעשים הם שמגדירים אותי, ולא המחשבות הן שמגדירות אותי, אז מה אני? שאלה מצוינת, והייתי משאיר אותה פתוחה לגמרי, והייתי מציע לא למהר לנסות להגדיר את עצמנו. למה לשים גדר? למה לשים גבולות? למה? על השאלה? אז אם המחשבות זה לא אני, ואם הפעולות זה לא אני, ואם המעשים זה לא אני, ואם הזיכרונות זה לא אני, אז מי אני? ואפשר לשמוע פה את החשש, או את ההרגל המאוד חזק שלנו, רגע, אם לקחת לי את זה ולקחת לי את זה, אין לי במה לאחז, תן לי משהו לאחז בו, תגיד לי שאני העץ, עדיף שאני יודע שאני העץ, אבל שאני לא כלום. אז יש פה פחד. הפחד הזה, כי לקחו את ההרגל שלי, שאני זה זה ואני זה זה ואני זה זה. אז שני דברים. פעם אחת, אולי לא צריך כל כך להיות מוגדר. אולי אפשר להיות פתוחים עם זה. פשוט. אני פעם זה, ואני פעם זה, ואני לא שום דבר. לראות שיש מה בעיקר פחד. אפשר להסתדר טוב מאוד בלי להזכיר לעצמי כל הזמן, רגע, אני ישראלי, רגע, אני יהודי. אנחנו, הנה, כשאנחנו ישנים, אנחנו דואגים. מי אני, מה אני, מה אני? כשאנחנו עושים אהבה, אנחנו דואגים. מי אני, מה אני? אנחנו פשוט חיים. כשאנחנו חושבים על זה, זה נורא. רגע, אז מי אני? אגב, זה גם שאלה של גיל, ויכול להיות שרני מתהפכת עכשיו על מושבה, כי היא אומרת, מה הוא עושה? אימאלה, כמה מטופלים יבואו לי אחרי זה, ויגידו, איבדתי את האני שלי. יכול להיות שאני אומר דברים שאני ממש אקבל עליהם שטיפה מאוד חזקה יותר מאוחר, אז מקווה שלא יותר מדי. אני מנסה להגיד שאפשר להשאיר את השאלה בפתוחה, ואפשר לקחת אותה בקלות, ופעם אני זה, ופעם אני, בהתאם לסיטואציה, כשאני ליד הילדים שלי אני מרגיש אבא, כשאני ליד הבת זוג שלי אני מרגיש בן זוג, כשאני יושב במדיטציה אני מרגיש מתרגל, וכששואלים אותי מה קרה לפני שנה, אז אני קשור במידה רבה לביוגרפיה ולמה שקרה לי, ואני גם זה וגם זה וגם זה וגם זה, אבל לא זקוק, אני לא זקוק, לא זקוקים כל הזמן להרגשה מי אני, מה אני. והנה ציטוט מאוד יפה, שאומר ניסרגדת המהרג', החוכמה אומרת לי שאני לא כלום, האהבה אומרת לי שאני הכל, בין שתיהן זורם נהר חיי. מצד אחד אנחנו הכל, אהבה, אנחנו מחוברים להכל, אנחנו קשורים להכל, מצד שני אנחנו יודעים ששום דבר לא באמת אנחנו, פעם אנחנו מרגישים ככה, ופעם אנחנו מרגישים ככה, וזה ממש סבבה. אף פסיכולוג לא יגיד שנסרגדת המעורער נפשית, כי הוא לא יודע מי הוא. מקווה. ואיך יחד עם ההנחה הזאת, נשארים נאמנים לערכים ולא זונחים אותם כסיבה של אי-אחזות. אז אני אומר, ערכים זה דבר מאוד חשוב, כדאי שיהיו לנו ערכים, כדאי שיהיה לנו איזשהם דברים שאנחנו נשאף להגשים ולשפר. העולם הזה זקוק להרבה מהאהבה והאכפתיות והתשומת לב שלנו יותר מכל פעם אחרת, וישראל זקוקה לזה יותר מכל פעם אחרת. אני חושב, העולם זקוק ללב האוהב שלנו, ויש הרבה ערכים שכדאי להאמין בהם וכדאי לפעול להגשמתם, אבל ההזדהות החזקה מדי וההתניה שאם הערך לא יוגשם, אז אני לא שווה שום דבר, זה כבר אחיזה כואבת מדי. אז כן. ואיך ממשיכים להתמיד בקשר עם אדם ולא משתמשים בהיאחזות כסיבה לסיום הקשר? כל עוד אנחנו מאמינים שהקשר יכול להיות מיטיב, כל עוד אנחנו רואים אפשרות לקשר שיתמוך הדדית בשנינו או שלושתנו, או מי שאנחנו לא מנהים אותו קשר, אז שווה וכדאי להשקיע בקשר הזה. זה שאני מבין שאני זה רק רעיון והוא זה רק רעיון, זה עדיין לא אומר שאין אהבה. אם האהבה היא בגלל הרעיון, אז היא לא שווה שום דבר. אם האכפתיות היא רק בגלל הרעיון, היא לא שווה שום דבר, בגלל שזה שווה. כשהתאהבתם במי שהתאהבתם, הוא לא היה שלכם. פשוט משהו בכם נמשך, נכון? לא אמרתם, זה שלי. אחרי שהופיעה אהבה, ואחרי שהיה איתות מהצד השני, כן, זה הדדי וזה, התחלתם לשים שלי עליו, על זה שלו וזה שלו, אז אהבה לא זקוקה לדברים האלה. והיא קוראת, השלי הזה, הווים האלה של שלי, נשלחים ונתפסים על הדברים, על הילדים שלנו, על החפצים שלנו, על כל מה שנראה משהו שלנו, אבל כמו שאמרתי, זה רק הרגל, ואנחנו לא חיים כדי לשרת את הרגלים, אנחנו חיים כדי לאהוב ולהרגיש מחוברים ואכפתיים ובעלי משמעות, וכל זה לא זקוקים להגדרות הצפופות האלה. אז בוא נשב דקה בשקט.